צהריים טובים. אז אנחנו באמצע המסע של בעצם הבנת השינוי, המהפך שחל בזמן נס פורים, וביארנו את מה קרה לעם ישראל, מה היה המציאות, מה האטמוספירה הרוחנית של עם ישראל בזמן בית ראשון. וכמו שראינו, האטמוספירה הרוחנית של עם ישראל בזמן בית ראשון היא, אם נגדיר אותה ככה, עם ישראל חי במציאות של נבואה. מה זה נבואה? כן, הקדוש ברוך הוא נגלה לעם ישראל במתן תורה בעוצמה כזו גדולה, כן, בעוצמה כזו שבעצם אפשר להגדיר אותה כקפה עליהם הר כגיגית. זה עוצמה שאי אפשר להתכחש אליה. כן, אם נאמר שיש מצבים בעם ישראל שהנבואה פחתה, כן, העוצמה הרוחנית פחותה, כן, אז בני אדם יכולים להגיד להם, כן, הקדוש ברוך הוא נמצא, לא נמצא, אני מאמין, אני לא מאמין. זה במצב של מי בית שני ואילך. אבל בתקופת בית ראשון, כמו שאמרנו, היו להקות נביאים. כן, קפה עליהם הר כגיגית. מה זה קפה עליהם הר כגיגית? אז אולי נחדד כאן את הנקודה. זה לא רק שהכרח אותנו לקבל תורה, אלא עצם מתן תורה, עצם הגילוי הזה, שזה גילוי לא מסופק. כן, זה מציאות כל כך ברורה. כמו שחז"ל אומרים, ראתה שפחה על הים, זה בקשר למשהו אחר, אבל אותו עיקרון. כלומר, הם ראו את האמת בצורה כל כך עוצמתית. כן, בלי סימני שאלה. בלי סימני שאלה, אתה רואה את האמת מול פניך, בלי איזשהו צורך להחליט, בלי צורך להשאיר ככה השערות, זה ככה או אחרת, צריך להתבסס, צריך לבדוק, לא. כן, הקדוש ברוך הוא נגלה. מה הפירוש הקדוש ברוך הוא נגלה? זה בדיוק מהות הכפייה. מה מהות הכפייה? הנה, הקדוש ברוך הוא מולנו, אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא. כן? וזה בדיוק הנקודה הזאת של הכפייה, כפה עליהם הכהגית. כן? הקדוש ברוך הוא נמצא, הוא נתן לנו את התורה. כן? ממילא, האטמוספירה היא שיש הרבה נביאים, להקות נביאים, כמו שמסופר בספר שמואל. זה היה המציאות של עם ישראל. ראו זה פלא, במציאות הכזו מרוממת של בית ראשון, אנחנו מוצאים שבעצם עם ישראל נכשל בחטא. איזה חטא? עבודה זרה. גילוי עריות ושפיכות דמים. כן, זה דבר מפליא. אם כפה עליהם כגיגית, אם בעצם עם ישראל, מעלתם הייתה כל כך גדולה, כן, איך עם ישראל נפל בחטא כזה של עבודה זרה? כן, הרי הם ראו הכל, חוו הכל, חוויה כזו גדולה. בית מקדש, שכינה, איך נפלו בעבודה זרה? אז זה מה שראינו בדברי הרב בעין היה, כן, בדיבור נתחיל, אמר רב, נכון, בדף שהיה לכם, שחילקנו פעם שעברה. כן, אז אומר לנו הרב שבעצם אותה עוצמה, אותו יתרון, אותה מעלה שהיה עם ישראל בבית ראשון, הוא הנקודה שגרמה לנפילה. המעלה גרמה לנפילה. למה המעלה גרמה לנפילה? אז זה מה שכאן הסביר לנו הרב, שכאשר אור החיים הטבעיים מתגברים והולכים בגלוי, כן? כן, אתה חש בעצם התורה והמצוות והאמת היא כל כך עוצמתית. אין כאן ספקות, הכל ברור, הכל חלק. אין כאן מה לבחור, אין כאן מה להתלבט, אין כאן מה להחליט, הכל ברור, הכל שקוף. אומר כאן הרב, בדיוק זה הבעיה. כיוון שהכל גלוי והכל שקוף, אז בעצם אין מקום לבחירה חופשית, כמו שאמרנו בשיעור הקודם. אין מקום לבחירה חופשית. אין מקום לומר, אני החלטתי. אני התלבטתי, היה שני צדדים, כן? ואני אמרתי, אני הולך בדרך מסוימת. לא. כי, כמו שכאן אומר הרב, עם ישראל היה במציאות כזאת, שבעצם מעלתו העליונה היא, שכן, אנחנו רואים את האמת בצורה מאוד חדה, מאוד ברורה, עד כדי כך שאין מה, אין מה לרצות, אין מה לבחור. זה זה, כן? האמת היא מוחלטת. אם האמת כל כך מוחלטת, אז אין כוח בחירה. או, אז מה אם אין כוח בחירה? כלומר, אם אין בחירה חופשית, כי אין מה להתלבט. כשאין מה להתלבט, אין מה לבחור. נכון? והרב, זה בעיה מאוד גדולה. כשאתה עובד השם, כשיש עבודת השם שלא מתוך בחירה, אז זה דבר שלא מחזיק מעמד. למה זה דבר שלא מחזיק מעמד, כמו שאמרנו בשיעור הקודם? כיוון שבעצם תכונת הבחירה, תכונת הרצון, זה תכונה הכי מרכזית באדם. כן? שבזה האדם מדמה ליוצרו. זו הנקודה הכי מרכזית. כן? להבדיל מבעלי חיים שהם פסיביים, שהם חיים. הכל אינסטינקט. אדם בוחר. כן? אדם לא עושה את הדברים בגלל שזה טבעי כמו בעל חי, אלא האדם בוחר. כן? האדם רוצה. זה מעלתו של האדם. וכאשר נוצר מצב בעם ישראל, זה מה פלא, שבעצם אנחנו לא עושים בגלל שאנחנו רוצים. כלומר, אנחנו לא מחוברים לאמת בגלל שאנחנו רוצים, אלא שזה טבעי לנו, זה אנחנו. כן? כמו בעל חי. זה הטבע שלו זה לאכול. ככה עם ישראל, הטבע שלו, זה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. זה בדיוק הפעלה מהקריגית. זה דבר שאנחנו לא יכולים לעמוד בו. כלומר, עם ישראל לא יכל לעמוד בעוצמה הזאת, באמת הבהירה הזו, בנבואה הגדולה הזו, במציאות המרוממת הזו. כן? איפה אני כבן אדם כאן? איפה אני בוחר? איפה אני רוצה? כן? איפה אני חי? אומר כאן, בוא נחזור על המשפטים היסודיים כאן. בציאות כזו, שאור החיים הטבעיים, שבקדושה, מתגברים והולכים בגלוי, והתוכן החופשי של בחירת האדם עומדת היא בצורה אלומה, שימו לב, ואז מה קורה? אין בחירה, בעצם אין משמעות למה שאני בוחר, אז בעצם הבחירה החופשית מקבלת מפלט במקום מאוד מאוד גרוע. באיזה מקום? מערב, עד אשר רק בהסתרעות רוח יבעים של שכרות נוראה אשר ליצרד עבודה זרה ביסודו, היה אפשר לצאת אל הפועל מן תואר של בחירה בישראל. כלומר, אם אני כן רוצה לעבוד השם מתוך בחירתי, אז ללכת לבית המקדש זה לא בחירה. אנחנו יודעים את הסיפור הזה שבתקופת שמואל, אלקנה, אנחנו יודעים שאלקנה היה צריך למשוך את עם ישראל לבית המקדש. מכירים מדרשי חז"ל שהוא היה עובר, כן, מעיר לעיר, לאסוף את האנשים לבית המקדש. למה עם ישראל לא רץ לבית המקדש? למה? כי אנחנו חייבים... מה? נכון, היו במות. זאת אומרת ככה, לבית המקדש, שזה הדבר הטבעי והברור, למה ללכת? כי הרי זה ברור. כלומר, מרוב שזה ברור, שזה טבעי וזה אמיתי, דווקא מרוב אמיתות הדבר, עם ישראל לא הלך. פלא. כלומר, זה לא שעם ישראל לא היה מודע לבית המקדש, למשכן. כן, דבר על המשכן. בגלל שהיה מודע. אבל דווקא זה גרם להחלשה. זה המציאות, כן, זה עוד לפני בית ראשון, זה תקופת שמואל, כן? אנחנו מדברים על זה 100 שנה לפני בניית בית המקדש. אבל זו אותה תקופה. למה לעלות? למה לעלות? אני אבנה, אני אקים במות, כן? זו תקופה של חלק, תקופה התירו את הבמות, כן? אבל כי בעצם אני רוצה להביע את הבחירה החופשית שלי. איפה אני עובד השם? איפה אני, כן, מביע את האמת הגדולה הזו, כן? עד כדי כך. אז אומר הרב, ומפני. אומר כאן הרב, שורה אחת לפני כן, כלומר, איפה יכלה לצאת אל הפועל הבחירה החופשית? רק כאשר אני עובד השם מתוך רצון חופשי שלי, לא שמצווים אותי, לא שאומרים לי, אני עושה מרצוני. היה אפשר לצאת אל הפועל מן תואר של בחירה בישראל, איפה? בעבודה זרה, ומפני ההרס הגדול, שהוכרח להתכנס עד כדי העמדת הבחירה המעשית במשקל ישר, כלומר, באמת, החשיבות של הבחירה החופשית, של חשיבות עקרונית, כן? היה צורך של יצרד העבודה זרה להיות מרובה כל כך בעוז כוחו. כלומר, זה אנחנו עכשיו מבינים, מה זה יצר עבודה זרה? זה יצר, מה זה יצר עבודה זרה כאן? יש בזה גם, ממד, מה? יצר לבחירה חופשית. כלומר, זה לאידיאליסטיות שהיא לא מצד האמת. כלומר, לא מצד האמת מרצון השם, אלא זה אידיאליסטיות מצד רצוני. כן? פוסט-מודרניזם. כן? לא שאין אמת. אדרבה, האמת היא שאני עושה מה שאני רוצה. זה הכי, זה האמת. זה בדיוק האמת. זה האמת. שאני עושה מה שאני רוצה.
האמת זה להגיע לאמת מתוך האמת שלי.
כן. לא, לא. האמת זה שאני עושה מה שאני רוצה. כלומר, ואני אידיאליסט. יש כאן שאיפות לאידיאלים. כן? אבל כאשר אני נפגש עם חוק, עם חוק, עם ברה ואומר לי מה לעשות, זה כבר לא זה, זה כבר לא אותנטי. זה כבר לא זה. כן? אתה רומז לדור שלנו. אולי יש בזה ממד, אתה, נכון? אולי יש בזה ממד, הדור שלנו חוזר ל... כלומר, חוזר בית של... אנחנו עכשיו חוזרים, מתקרבים לבית שלישי. אז מחלות של בית ראשון חוזרות, כמו שאנחנו נדבר באחת הפסקות בהמשך, שהרב רומז לזה. עכשיו אנחנו ברוך השם חוזרים לבניית בית המקדש, שיבנה מיורם ממנו אמן. אז באמת אנחנו מתחילים להרגיש את רוח הבחירה החופשית, שהיא מתחילה לנשוף באירופנו, וזה גורם לנפילות, נכון? אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. לא משנה שהעשייה שלי, שאני בעצמי יודע שהעשייה שלי לא ברור שזה אמיתית, אבל זה לא משנה. זה האמת. מה האמת שלי? שאני עושה מה שאני רוצה. כן. אלפי עבודה זרה. בדיוק, זה מהותו של עבודה זרה. עשה לך עבודה זרה, איך אומרים? תבחר לך אבא ותלך. זה בדיוק עבודה זרה. למה? עד רבה. עבודה זרה, הייתי אומר, זה החירות. תחשבו, מה זה עבודה זרה? במקום שיהיה דת אחת, שכולם צריכים להניח אותם תפילין, כולם מוצא ציצית, תראו מה זה, זה כמו זה יבא, זה לא... עבודה זרה, כל אחד, אחד רוצה לעבוד לעת, עובד לעת, אחד עובד לאבנים, עובד לאבנים, כל אחד, הרגע, מה זה עבודה זרה? זה רגש רוחני. כל אחד למה שאתה מתחבר. איך אומרים? למה אתה מתחבר? לזה אתה עובד. מה זה לעבוד? הכוונה, כלומר, אני מוצא לעצמי איזו נקודת חיבור לאידיאל, מתוך אני רואה עוצמה בשמיים, בשמש, לזה אני מתחבר, אני רואה עוצמה באדמה, אני מתחבר לאדמה. זה בדיוק העבודה זרה. בדיוק השאיפה. כלומר, אני עבד לעובדה הזו שבעצם אין אמת, אין דבר השם שמופיע בעולם. כן? הפך ממתן תורה. הפך ממתן תורה. כאשר המתן תורה אומר, הקדוש ברוך הוא נותן תורה, זאת אומרת שיש כאן עולם עם כיוון, עם מגמה, כן? עם אין מסוימת שאנחנו... עוד מעט נראה שאנחנו לא עבדים, עוד מעט נראה מה זה עבדים באמת, וזה בדיוק הפורים, כן? אבל באמת, מתן תורה, כפה עליהם הקריגית, אומר שהעולם הזה יש לו מגמות, יש לו עניין, יש אמת בעולם, אין תוהו ובוהו, ההפך מתוהו ובוהו, יש כיוון, יש מגמה, יש תורה, יש הוראה, כן. מה? נכון, שמחה. באמת, מה היה בערכי דגל? מה עשו חטא העגל? מה עם ישראל עשה בחטא העגל? פתח מה? שמפניה. איפה יותר כיף? לקבל תורה, איפה נראה יותר ככה, התלייבס? כשעם ישראל קיבל את התורה, במעל סיני או בחטא העגל? בחטא העגל. כלומר, באמת, אתה צודק. כמו שהרב כותב בשמונה פרקים שבאמת, כשיש בחירה, כזה מרגיש את בחירה החופשית, שהכל תלוי ברצונו, אז הוא מגיע לידי שמחה. אבל חכה, צריך להגיע לזה שלא מתוך תורה, אז הכל מתפרק. מה? שמונה קבוצים, אולי נביא את המקור הזה, כשנגיע בעזרת השם לפורים. אבל באמת, הם חיפשו את פורים, מתי? כבר עם ישראל רצה את פורים, אפילו בזמן מתן תורה. חטא העגל. כן? חטא העגל, יאללה, פתחו שמפניות בטח. מה? כן, הסתובבו שם המחולות וזה, עשו חינדות. הם הרגישו כאן שיש כאן עניין אמיתי, טבעי, כן? יש היום בארץ, להבדיל, אנחנו לא רוצים לעז, אבל כאילו, יש מחנות כאלה של רוחניות, כן? פסטיבל, מה זה פסטיבל? כל אחד מוצא, בפסטיבל הזה יש הכל, כן? וזה כיף, אבל כל הפסטיבל סביב הרוחניות, באמת. כלומר, יש שאיפות רוחניות באדם, זה דבר מאוד טבעי באדם. כן, יש כאלה שעושים ככה, יש כאלה שעושים ככה, הכל. ואז אתה מרגיש את רוח החופש ורוח החירות, אז אתה מבסוט. כן? אבל אתה מפספס את כל האמת. ואתה לא רק מפספס את כל האמת, אתה מגיע לעבודה זרה, גם גילוי עריות וגם שפיכות דמים. למה מגיעים לגילוי עריות? כי אם אין חוקים, אז אין גבולות. אם אין גבולות, מה רע בגילוי עריות? כי כשאתה אומר יש גבולות, אתה חונק אותי. כן? מה זה יש גבולות? אין דבר כזה. כל הגבולות, כן, אין שום דבר. כל חוק שמגביל אותי, זה נגד האידיאולוגיה. כן? עצם האידיאולוגיה שאין הגבלות. ככה אני מרגיש חופשי. אז עבודה זרה, גילוי עריות וגם שפיכות דמים. למה שפיכות דמים? כי אם השכן שלי מגביל אותי, והוא אומר לי, אל תשים כאן איזה עץ, אל תשים איזה עץ, מה אני עושה? רוצח אותו, למה לא? הוא פוגע באושיות החופש שלי. אני רוצה לעשות מה שאני רוצה, והוא לא יגיד לי מה לעשות. הוא לא יגיד לי מה לעשות. כן, 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 כן. הוא לא יגיד לי מה לעשות. זה בדיוק, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, בדיוק נובעים אותה נקודה. כן. וכל זה נובע, מה אתה אומר? מה זה? כלומר, באמת זה בית ראשון. הכל נובע. מה זה? הדבר הכי גרוע... נכון? נכון? אנחנו לא נרים היום. מה? נכון, נכון. היום כל הדבר הזה נובע מהגאולה. רוח הגאולה, רוח החירות, שנושב בעורפנו והורס לנו כל כך הרבה דברים במציאות, הוא נובע מאותה נקודה, מאותה הרגשה. כן. מה? נכון. אתה עבד לבחירה החופשית. מה? לא, אבל אני בן אדם. אבל אני בן אדם. אני מרגיש בן אדם. זה מה שאני אומר. אני מרגיש בן אדם. כן. כן, בסוף זה לא אידיאלי. כן, נכון. ברור שהתוצאה הסופית, אנחנו, זה ברור שהתוצאה הסופית, שכל זה בסוף נהיה דמיונות, כי אדם שהוא עבד לעצמו, אז המילה אידיאלים זה מילה ריקה מתוכן. זה מילה חלולה לגמרי. כן? בעצם, מה זה אידיאליסט? כן? כאשר אדם אידיאליסט והוא רוצה להרגיש רוחני, אז בסדר, זה לא אידיאליסט. זה פשוט, כמו שאדם יש לו תאווה לאכול ארטיק, אז יש לו תאווה להרגיש רוחני. זאת אומרת, זה ברור, זה... כן? אמנם בפועל, אנחנו ירדנו לשורש הדברים. שורש הדברים נובע מאיזשהו מעלה מסוימת, מאיזשהו מצוקה אמיתית. אני חוזר. יש כאן מצוקה אמיתית. אנחנו אומרים, באמת עם ישראל, מתוך כפה למר כגיגית, כן? נוצר כאן סיבה, נוצרו כאן נסיבות שבאמת עם ישראל שאף לחירות הזו, כן? שאף לבחירה החופשית הזו. אבל ודאי שהתוצאה הסופית של עבודה זרה, גילוי שפעות שפעות דמים, זה ודאי לא, זה סיפוק יצרי לגמרי, כן? בסדר? אז זה, עכשיו, לפני שנעבור לפורים, צריכים להבין באמת, כדי להבין העומק מה באמת המציאות של בית שני, אז הבאתי לכם את הדף השני, השלישי, כן? יש לכם את הדף? מי שחסר לו יש דפים שמה? מה?
הוא נוצר במגבלות. אין עמדה לאיפה למצוח את זה יותר מדי. זאת אומרת, יש לו את המגבלות שלו. החברה יש לה את הסף שלה. לכל דבר יש נקודת סבירה. זה חוקים פיזיים.
כן, אבל לפורים מותר. נדבר על זה. לא, בסדר, נכון. כלומר, לרבע את המעגל. כלומר, יש כאן איזו שאלה, סתירה פנימית, כמו שאמרנו. כלומר, מצד אחד, הבחירה החופשית זה דבר מאוד מהותי. מצד שני, באמת אין בחירה חופשית. עכשיו, נדבר על זה בשני מעגלים. מעגל אחד, שזה חשוב להבין, למה באמת בבית ראשון, לבאר את הנקודה הזאת, מה הנקודה העיקרית בבית ראשון, שבאמת הבחירה החופשית הייתה מופחתת, וזה מובא בעין היה, במקור הראשון. ובעצם בעיקרון שהרב מסביר לנו כאן, למה בבית ראשון בעצם הבחירה החופשית הייתה חנוכה, זה נובע מעובדה שבעצם בבית ראשון הכלל, העם, היה הרבה יותר דומיננטי. הלאומיות, הצד הלאומי, הצד הכללי, הצד הציבורי, תפס את המקום הראשון. האידאה, קוראים לזה הרב במקום אחר, נקרא לזה האידאה הלאומית, העם. אומר לנו כאן הרב, זה יסוד מאוד חשוב. ובאמת, בעם אין בחירה חופשית. עכשיו אנחנו עושים סדר בדברים. איפה יש מקום לבחירה חופשית? ואיפה המקום יש, איפה הכל בכפייה? זה כדי, אם נבין את זה, בעצם נבין מה התהליך שעם ישראל עובר. כן? עם ישראל קיבל תורה, מי קיבל תורה? הפרטים? לא. הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם. כן? ובאמת, במציאות הזו של עם, כלומר, עם ישראל, זה בעצם ישות ומציאות שכל כולה מונהגת על ידי הקדוש ברוך הוא, בלי שום יכולת לבחור. אלא מה? בפרטים אפשר לעשות ככה, אפשר לעשות אחרת. אבל כעם, כציבור, כן? כמציאות לאומית, אין בחירה. איפה יש בחירה חופשית? בפרטים. אז בואו נראה את הפסקה הזו, מה שהרב כאן כותב בפסקה. זה פסקה שמובא במסכת ברכות, דף ממזיין, בסדר? אומרת הגמרא ככה, אמר רבי יהושע בן לוי, תשעה ועבד מצטרפים. הכוונה, תשעה יהודים ועבד. אנחנו יודעים מה זה עבד? עבד הוא יהודי? כן, חצי יהודי, כמו אישה, והגמרא אומרת, מחלוקת, זה לא להלכה, תשעה ועבד, עבד מצטרפים. עכשיו, כאן מסביר הרב ככה. למה תשעה ועבד מצטרפים? ברוב עם תתגדל קדושת רוממות, כבוד עבודת השם יתברך. כלומר, מה זה? יש כאן מציאות של עשרה. מציאות של ציבור. נכון? זה עניין של מניין. ציבור. אמנם, בהיות עיקר השלמות הוא הבא מצד הבחירה החופשית בהכרת האמת לאמיתו. ובהישרת רחב על פי התורה והמצווה, על כן אין ראוי להיות קדושת השם יתברך הצריכה ציבור, נעשית בעבדים שהם משועבדים לאדוניהם ומוכרחים במעשיהם שלא מצד בחירתם גם כן. הרב כאן נותן לנו, מסביר לנו, הרי למה עבד באמת עקרונית לא מצטרף למניין? למה? עבד כנעני. עבד עברי הוא יהודי רגיל. עבד עברי, יהודי רגיל. עבד כנעני. הרב, הבעיה בעבד כנעני, שאין לו בחירה חופשית. הוא יהודי, אבל לא כוח בן אדם. אני מסביר. הוא יהודי, כמו אישה. אבל המינוס שבו שהוא לא בן אדם ממש. כי בן אדם מהותו, שימו לב, עבד, נכון שהוא יהודי, אבל הוא לא ממש בן אדם. כי עיקר הבן אדם יש לו בחירה חופשית. הוא בוחר, מה? לא, הוא יהודי. הוא חויב במצוות. אז זה מה שהרב כותב כאן. מה המינוס של העבד? נכון, כשהוא משתחרר הוא הופך להיות יהודי. לא צריך להתגייר. לא, לא צריך להיות. מה? כן, מטבילים, נכון, נכון. כלומר, הוא יהודי, אבל יש לו מינוס. מה המינוס של העבד? שאין לו בחירה חופשית. מה העבד? אומרים לו, תלך תוריד את הפח, תעשה ככה, תעשה ככה, כן? אפילו אומרים לו, אם היא תתחתן, כן? אז בעצם העבד אין לו בחירה חופשית. זה מהותו של עבד כנעני. והפי הירושלמי טעם פטור עבדים מקריאת שמה, מה שהסברנו, למה הוא פטור מקריאת שמה? בגלל שאין לו בחירה חופשית. למה? כי זה בא מי שאמר לו, אלא אדון, מי שאין לו, סליחה, מי שאין לו אלא אדון אחד, ואנו שתהיה הכרתו באחדות השם יתברך הכרה עצמית. מעניין. למה עבד כנעני פטור בקריאת שמה? אתם יודעים מה ההסבר? כי מי חייב בקריאת שמה? שכאשר אומר שמע ישראל השם השנו השם אחד, זה הכרה עצמית, זה משהו מתוך בחירה. אני אומר מתוך בחירה, מתוך הכרה. הכרה זה בחירה. אבל עבד, כל הישות שלו ישותה של עבדותית, הוא אומרים לו מה לעשות. אז ממילא עבד לא יכול לומר קריאת שמע, לא מחויב לומר קריאת שמע. אני מדלג שורה. אומנן זאת עמידה צודקת היא בערך אל הפרטים. כלומר, דווקא בעניין הפרטי של למשל קריאת שמה. למה? כי כל איש פרטי הוא בוחר גמור בדרכיו לטוב ולהפכו. מה שאין כן משפט הכלל. זה היסוד שהרב כאן מלמד אותנו. על כלל ישראל נאמר, חי אני, אם לא ביד חזקה, אמלוך עליכם. הפסוק הזה, הוא מלמד אותנו את היסוד הזה, שבעצם לכלל אין בחירה. זה מה שכאן אומר הרב, חי אני, אם לא ביד חזקה, אמלוך עליכם. מה פירוש ביד חזקה, אמלוך עליכם? הכוונה, שבעצם, המהלך הלאומי, כן, ההיסטורי של עם ישראל, זה מהלך אלוקי. זה לא מצד הבחירה החופשית של אולמרט, של... זה בסדר, הוא משחק ביד הקדוש ברוך הוא, כן? אבל באמת, המהלך הכללי הוא מהלך, מהלך אלוקי. אומר כאן, מזכיר הרב כאן את דברי העקדה, ספר העקדה, עקדת יצחק, בעניין הברית, בפרשת ניצבים, הם, שאין בערך הכלל שום בחירה. אין בחירה, על כן. אם שהכלל הוא קיבוץ פרטים, אבל יש בו איזה יתרון עצמי בכללו. במה שאין בו תפיסת מקום בחירה אל הרע הגמור. כלומר, בבחירה הוא לא יכול... זה מה שאמרנו, כפה עליהם הקריגית. בכלל ישראל, עם ישראל לא יכול לבחור ברע, באופן מהותי. והנסיגה מאחורי השם לגמרי. והבחירה בנויה רק אם יהיו הפרטים של הכלל רבים ונישאים במעלה גדולה, הו מעטים ופחותים במעלה... על כן, באשר מספר העשרה הוא ערך הכלל, אומר דבר כזה, למה עבד מצטרף לתשעה, לעשרה? כי עשרה זה כלל, ובכלל אין בחירה. אז העבד יכול להצטרף לעשרה, אין לנו זמן להרחיב יותר מזה, כן? לכן העבד מצטרף לעשרה. עכשיו, למה הדבר הזה מסדר לנו את הנושא? למה הדבר הזה חשוב, שאנחנו מחלקים כאן בין כלל הפרט? כלומר, אם באמת אנחנו אומרים, מצד אחד כפה עליהם הרגיגית, מצד שני אנחנו אומרים, איפה הבחירה החופשית? הנה לנו תשובה. הנה לנו תשובה עקרונית. מה התשובה העקרונית? נכון. באמת, כפה עליהם הרגיגית, זה מצד הכלל. אבל ודאי וודאי, בכל פרט ופרט זה בחירה חופשית. זה לא סתירה. אבל למה בבית ראשון זה לא יצא לפועל, התירוץ הזה? היה לנו שאלה, לכאורה, נו, אמרנו מצד אחד כפה עליהם הרגיגית. מצד שני, אמרנו שבחירה חופשית. טוב, לכאורה החלוקה כאן בין כלל לפרט. אבל הנקודה העקרונית היא שבבית ראשון, בית ראשון, כל המהלך הזה של עבודת השם הייתה דרך הכלל. דרך בית המקדש. לעומת בית שני שהכל מתפרט לתנאים, לבתי מדרשות, לפרטים. אבל מה היה המהלך של בית ראשון? בית ראשון, הכל התמצא דרך המלך, דוד המלך, שלמה המלך, ובית המקדש. כן? כל הקדושה, כל עבודת השם, כל המלך הרוחני, התנקז למציאות של בית המקדש. כן? אז בעצם, האם היית שואל דבר כזה? נכון, בפרט יש בחירה, אבל עבודת השם, בית ראשון, האם עבודת השם מדרך הפרט הייתה בית ראשון? לא, אמנם התפללו, מסתבר שהתפללו כפרטים, אבל זה דבר היה דבר שולי. מה עיקר התפילה? מה עיקר עבודת השם? איפה זה נמצא? איפה עיקר עבודת השם היה? בית המקדש. בית המקדש. ובמציאות הלאומית, במציאות הציבורית, אין מקום לבחירה. אם ככה אנחנו יותר מבינים מה בעצם קרה בבית ראשון. בית ראשון שבעצם, א', באמת כפה להם הרגיגית. ב', אנחנו מבינים שבעצם עיקר עבודת השם הייתה דרך הלאומית, כלל, הכלל, לא דרך הפרטים, ממילא, הדבר גרם לקלקול, ממילא, עם ישראל הגיע למציאות של אין מוצא. מתי הגיע? מציאות כזו ש... טוב, אני, כפרט, אני חוזר אותם עכשיו, אני אומר, לא רק כבן אדם, אלא כפרט, יפה מאוד, יש בית מקדש, כן? אבל איך אני כפרט מוצא, מתחבר לאמת הגדולה הזו. נראה כאן עוד מקור, עוד מקור אחד, בשורה ככה, במדבר שור, למטה, בשורה אחת. וכל זמן שהייתה קדושת האחדות שורה כמו בזמן בית ראשון. חלה הקדושה, שימו את זה, משפט מפתח, קצר. מה הקדושה, איך הייתה קדושה חלה? שכל אחד היה כלול בכלל. אני קורא את המשפט הזה עוד פעם. איך הקדושה חלה בבית ראשון? כן? כולם, הכל בשביל כולם. זאת אומרת, בעצם אין מקום לפרט. אין מקום לפרט, הפרט זה דבר שולי. מה זה משנה מה אתה רוצה, מה זה משנה מה אתה שואף, זה לא הנקודה. כל הנקודה הלאומית. הרוח הלאומית כמו, זה מזכיר לנו את התקופה של תחילת הקמת המדינה, מעליות, הקמת הקיבוצים, כן, תקופה הזו. זהו, יש אידיאולוגיה, יש ציבור, יש עם. מה, הפרט זה לא, אין לו מקום, זה לא הנושא. מי שחושב על פרטיות, הוא לא, איך אומרים, הוא לא חבר, הוא לא בקיבוץ. כן, הכלל, כן. ממילא אומר הרב, זה המציאות, אנחנו יותר מבינים עכשיו כרגע, בדיוק באיזה נקודה עם ישראל נמצא במצב הזה של סוף בית ראשון. מה? בדיוק הייתה הבעיה. בדיוק זו הנקודה שהייתה הבעיה. ובמצב הזה מה קרה? מה קרה במצב הזה? הבית מקדש נחרב. למה הבית מקדש נחרב? כי בעצם הפרטים לא יכלו להכיל את הכלל. העם כפרטים. יפה מאוד, נכון, בית מקדש, עם העוצמה הזו. השראת שכינה, נפלא, פילי פלאים. אבל העם, כפרטים, באופן מעשי, באופן יומיומי, כן? באופן פרקטי, לא יכלו להכין את הקודל הזה. כן? אז מה יעזור בית מקדש, שבאמת יש השראת שכינה, עם העם, כפרטים, לא יכלו להכין את זה. בית מקדש נחרב. ובדיוק בנקודת תפנית הזו, בית עם ישראל ירד לגלות, בדיוק במצב הזה, עכשיו אנחנו נפגשים עם תקופת אחשוורוש. ובדיוק, בזה דרת שם, זה מחר, נראה מה בעצם מה קורה לעם תקופת אחשוורוש.